עדות נשכחת, חוויית השואה של בני עדות המזרח, תוכניתו של בנימין כהן ג'קובס.
מאותו הרגע שהבנתי שגם ליהודי צפון אפריקה ובפרט ליהודי טוניסיה יש סיפור שואה קשה, כבד, מצמרר, הבנתי שבעצם מישהו הוציא אותי מהסיפור. פתאום זה שם את כל מה שאני יודעת על השואה ועל הקשר שלי אל השואה, שם את זה בסימן שאלה.
ברגע שלא נראה את זה כאיזשהו סיפור נוסף, ברגע שלא נראה את זה כאיזשהו סיפור נספח לסיפור השואה הגדול, אלא כחלק ממנו, אז אנחנו גם נבין את הסיפור המלא.
אם עדיין כל יום שואה אני מקשיבה לרדיו ולטלוויזיה ושומעת בלי סוף שואת יהודי אירופה, למה ללכת רחוק? אם כך זה שגור בשפה שלנו להגיד משהו כמו שואת יהודי אירופה, אין סיכוי שאנחנו נוכל לגמרי להתקדם למקום אחר.
שינוי של הכנסת הזיכרון המזרחי של חוויית השואה בקהילות שעברו את השואה הוא בהחלט שינוי משמעותי, והוא כן קרה. אבל היכולת לחשוב את החברה הישראלית מעבר לתחרות סבל וטראומה ולשחרור מטראומה, זה עוד לא קרה.
המפגש בין המזרחיות לשואה הוא סיפור של חיבור וניתוג מיחד. חיבור מתוך כאב הוא תחושת הזדהות, הכרחית אולי, עם אחד הגורמים המשמעותיים שכוננו אותנו כאן, שממשיך להשפיע על אורחותינו גם היום. אך גם ניתוק, בשל הפערים החברתיים, הכלכליים והפוליטיים שיצרה השואה, בין הקהילות השונות כאן בארץ. המפגש הזה הועלה על נס בתוכנית יהודית שנוצרה כאן בגלי צהל לפני 25 שנה, אשר נשא את השם בלי השוואות. שלושה גיבורים מזרחיים, שאול ביבי, רונית מטלון זיכרונה לברכה, והפרופסור מאיר בוזגלו, שיתפו את המאזינים ביחסם למושג שואה על רבדיו השונים.
פרצתי כלפי אבא שלי ועמד לו שלדעתי הוא לא שם לב למניפולציות שעושים עליו, אבל אני לא יכול לבוא ולראות את אבא שלי אחרי שמפטרים אותו מהמפעל הזה, אחרי 30 שנה שהוא תמיד חנק את עצמו מול הבעלים שלו והחברים שלו מליצר סירני, שיכולו לעשות מה שהם רצו במפעל, כי הם היו אנשים מיתולוגיים שיצאו מהשואה והקימו את המדינה. פתאום יצא בי מין איזשהו כעס נורא היום על כל האופן שבו מוצגת השואה, או כמו שאנשים כמו אבא שלי קולטים אותה.
כשהיינו ביד ושם, כיתה י' י' א', עכשיו היה לנו איזה מדריך, שכשהוא אחר כך רצה לתת רשות הדיבור, אז אני בתור י' א', כבר אז נניח מתעני בפילוסופיה, אז רציתי לבטא משהו, רציתי להגיד אחד הדברים המדהימים פה, איך זה יכול להיות, אומה כל כך מחזיקה דגל של נאורות, של תרבות, של אמנציפציה וכל מיני דברים כאלה, עושה כאלה דברים. כשהוא ראה אותי מתחיל לדבר, הוא כעס עליי. הוא רצה מסקנה שכולם יגידו אין לי מילים. זה מה שהוא רצה, רק את זה הוא היה מוכן לשמוע.
אם משמעות הדבר שבגלל שאני מזרחית ובגלל שהוריי לא עברו את השואה, זה עושה אותי פחות ישראלית, יופי. אני מוכנה להיות בשוליים של הדבר הזה, שנקרא ישראליות. זה בסדר לי, והיום אפילו זה נראה לי עמדת כוח.
בחצי היובל שחלף מאז שידור התוכנית, אנחנו עדים להעמקת מערכת היחסים בין המזרחיות לשואה. העמקת החיבור מחד, וקבלת משמעות חדשה לניתוק מאידך. מעמדת המביטים מהצד, בני עדות המזרח גילו שהם למעשה חלק מסיפור השואה. החיבור לנושא נהיה ישיר, אך הבהיר גם את מאמצי הניתוק שהופעלו עד לאותה עת, כדי לשמר את הנרטיב השואתי כסיפור אירופי בלבד. בתוכנית הקרובה נעמוד על השינויים שחלו במערכת היחסים התאונה בין המזרחיות לשואה בשנים האחרונות, מערכת שאולי יום אחד נוכל לדבר עליה במונחים של השלמה, במלוא מובן המילה, גם ברמה של פיוס וגם במובן של הבנה שלמה ורחבה יותר של סיפור העם היהודי בתקופת השואה ומלחמת העולם השנייה. במרכז התוכנית הזו יעמדו ארבעה גיבורים. גיבורים מזרחיים שמנהלים דו שיח מפותח בחייהם, בעיסוקם וביצירתם על הקשר שלהם ושל כולנו לזיכרון השואה.
שלום, שמי אלמוג בהר, היום אני מלמד ספרות באוניברסיטה וכותב, גדלתי בנתניה ורעננה, למשפחה שהגיעה מעיראק, גרמניה וטורקיה, שגם הצד שהגיע מטורקיה הגיע לגרמניה לפני מלחמת העולם השנייה, ולכן היה שם בתקופת השואה. במובן הזה סבי וסבתי ניצלו בשואה, ורוב משפחתם, כל הוריהם, נספו.
שמי נאוה טט ברזני, גדלתי בפתח תקווה, שני ההורים שלי הם יוצאי לוב, האבא מאזור טריפולי והאימא מאזור בנגזי. האבא לא ניצול שואה, הוא עלה מוקדם יותר לארץ, והאימא ניצולת שואה ממחנה ג'אדו בלוב. במקצוע שלי אני מרצה במכללת דוד ילין בירושלים, ואני גם האוצרת והמנהלת של הגלריה שם. ובנושא השואה אני עוסקת בשני מישורים, אחד מתחום האומנות הפלסטית והשני מתחום המחקר. חקרתי את יהודי לוב במלחמה ובשואה בהתמקדות בסיפורי הזיכרון ובדימויים חזותיים שעוררו את המרואיינים שנפגשתי עמם לדבר על זיכרונות ממחנות כילדים.
שמי דוד גאג', אני היסטוריון של יהודי ארצות האסלאם במאות ה-19 וה-20. נולדתי בבית שאן בשנת 1976. ההורים שלי בעצם עלו כבני נוער לבית שאן. אבא שלי עלה לארץ מהעיר ענבה בון שבאלג'יריה, ואימא שלי עלתה לארץ יחד עם משפחתה מהעיר פס במרוקו. עיקר העיסוק שלי הוא בהיסטוריה תרבותית והיסטוריה אינטלקטואלית של היהודים בצפון אפריקה. בשנים האחרונות גם עסקתי בהקשרים של תקופת מלחמת העולם השנייה והשואה בצפון אפריקה. המחקר שלי בעיקרו עוסק ביצירות שכתבו יהודים, בעיקר במרוקו, ממש עם סיום המלחמה ב-1943 וב-1945. ואולי המחקר שהיום, ממש בשבועות אלה אני מסיים, יחד עם שותפי פרופסור אופר שיף, זה ספר מאמרים שנקרא השואה ואנחנו, החברה הישראלית והשואה, דרך ניתוח של מחזות תיאטרון. ובין היתר, בקרח הזה גם מופיע מאמר שלי שאני בו דן במחזות שואה שעוסקים במלחמת העולם השנייה והשואה בצפון אפריקה.
אני רחל גט סלומון. אני כיום ראש המחלקה לעיצוב אופנה במרכז האקדמי ויצו בחיפה. אני גם מרצה לעיצוב בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון, ושם אני כותבת את עבודת הדוקטורט שלי. אני גם חברת הוועד המנהל של מוזיאון לוחמי הגטאות, בית לוחמי הגטאות, השם ברל כצנלסון, להנצחת השואה והמרד. סבתא שלי נולדה בעיר טוניס, בטוניסיה, זאת עיר הבירה. כשהגרמנים הגיעו לטוניס ובעצם השתלטו עליה, כבשו אותה, היא הייתה ילדה קטנה בסביבות גיל 8, ובימים אלה ממש סיימתי לכתוב את הרומן הראשון שלי. הוא יצא בהוצאת המובד ביולי הקרוב. הלב שלו בעצם עוסק במה שקרה ליהודים, יהודי העיר טוניס, בארץ טוניסיה, במהלך השואה, במהלך מלחמת העולם השנייה.
ארבעת גיבורינו, כמו רבים מאיתנו, נחשפו למושג שואה כבר בילדותם, בין אם גדלו בפריפריה או במרכז הארץ.
אני לא זוכר נקודת זמן מסוימת, אבל בסופו של דבר, כשאני חושב על זה, אז החשיפה היא הייתה במערכת החינוך. כלומר, זה לא דבר ששמעתי עליו בבית, כי אף אחת מהמשפחות שלי לא חוותה את השואה. ולכן החוויה שלי היא הייתה בזה שהגענו ממש לגן, ובגן יש טקס, דרך בתי הספר, היינו סביבה מאוד מזרחית, כלומר, כולם מזרחים. אבל מה שמעניין, וזה מה שבעיניי שוב, גם עכשיו אולי קצת מתוך המבט של החוקר, זה שלמערכת החינוך יש כוח עצום. למרות שהתלמידים הם מזרחים, למרות שהמורים הם מזרחים, התוכן הוא נכנס למערכת החינוך, ואתה מקבל אותו כפי שהוא. וברגע שבימי השואה, אם זה התקסים, שגם בתקסים האלה, אני משער שגם אני לקחתי חלק מתישהו, ואני זוכר בעצם אותנו לוקחים חלק מהישראליות. כלומר, היום שוב, במבט של אדם מבוגר שמנסח את החוויה, לקחנו חלק מהחוויה הישראלית.
אני מאוד ורבלית ככה, וכושר משחק, ותמיד ביום השואה היה לי תפקיד. תמיד גם שרתי, שריפה אחים שריפה, וכל כל מה שאפשר לשיר. זאת אומרת, זה היה ממש חלק מהזהות שלי, ומבחינתי זה היה משהו שאני לגמרי לגמרי בתוכו.
אני זוכרת תמיד את השם ג'אדו מרחף בבית. וכמובן שלא ידעתי לגמרי מה זה, אבל כן הבנתי שיש בזה היבט שלילי. זאת אומרת, זה ברור היה לי שזה לא איזשהו משהו משמח שאני שומעת, וזה בדרך כלל הושווה לכל מיני דברים שליליים אחרים, כמו במחנה ג'אדו, כמו במחנה ריכוז. שמעתי סיפור מזעזע שאימא שלי סיפרה על מבט שלה כילדה, היא הייתה בת 5, היא סיפרה לי בערך בגיל 5 את הסיפור הזה, שבאיזשהו יום במחנה היא הציצה מאיזושהי פינה אפלה על אישה שהעניקה את התינוק שלה במחנה, וקרתו לה את השד בזמן שהיא העניקה את הילד שלה. אני ממש יכולה לזכור את הרגע הזה ממש מעין סוג של בחילה מהסיפור, ולא רציתי לשמוע יותר סיפורים על מה שהיה בג'אדו. זה סיפק אותי והספיק לי, זה גרם לי להתם, אבל אין ספק שזה גם גרם לי להסתקרן מה זו שואה בכלל, אני משערת.
מהצד של סבי, יצחק בר, בשלב מוקדם יותר של חייו בארץ, הוא לא נטה לדבר על זה, אבל עם הנכדים הוא כן סיפר לנו הרבה. במובן הזה זה היה ברור מבית, כלומר הסיפורים שלו, הוא נולד בברלין, ההורים שלו הגיעו מאיסטנבול, והוא דיבר על איך בגיל צעיר ברחוב היחס בין ילדים יהודים לילדים נוצרים, כלומר אנטישמיות שהוא ספג בילדות, ושוטר שפונה אליו, בטח קוראים לך או אברהם או יצחק או יעקב, ואכן קראו לו יצחק, אבל כמובן שהוא פנה אליו במובן של לכולכם היהודים יש את אותם שמות. סבי נתפס ונשלח לטרזנשטט, אז במובן הזה הוא סיפר הרבה, כלומר סיפורים גם משפחתיים על הילדות שלו, אבל גם על ההתקלויות, כלומר על השלב שבו נסיעה ברכבת ולא כדאי שידעו שאתה יהודי. אני מניח שבמקביל בבית הספר היינו חשופים לזה, אז היה ברור גם הקשר שבין הסיפור המשפחתי ויום השואה.
כשאני הייתי ילדה, בכל פעם שהיינו את הסבא וסבתא שלי בחיפה, הם גרו ברחוב בצלל. והיו שם המון 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 אנשים מוזרים, קטועי גפיים, אצבעות, אוזניים, כל מיני דברים נורא מוזרים, ממש קשים. ואנחנו בתור ילדים, התשובה שכל הזמן קיבלנו זה שהוא מהשואה ושזה הגרמנים עשו לו. נורא פחדנו מהם, הם נורא הפחידו אותנו, חלק מהם היו באים אלינו. היה אחד שאני ממש זוכרת אותו, קראנו לו קאצ'קלה, כי כל פעם שהוא היה רואה אותנו, זה היה אומר לנו, קאצ'קלה, קאצ'קלה, כאילו מין חמודה שלי או משהו כזה. והוא היה בא אחרינו, ואנחנו היינו בורחים, ולפעמים צורחים, ולפעמים צוחקים, כל מה שילדים יודעים לעשות כדי להתמודד עם מופע שהוא יכול להיות מאיים או לא מוכר. אבל זה היה טראומטי. ובעצם התשובה הזאת של המבוגרים, הם מהשואה, זה הגרמנים עשו להם, קיבעה, בשבילי לפחות, את ההבנה הזאת שהגרמנים הם רעים, הם נוראים, שהשואה זה דבר שאני לא יכולה להתחיל לתפוס אותו, וקצת יותר מאוחר, עם כל הקריאה שלי באמת בכל אותם ספרים, להבין שיש לזה הופעה חיה, שאני ממש עדה אל הדבר הזה, כשקראתי יותר וגם על מנגלה וכאלה, אז התחלתי פתאום להבין ולהיזכר שהבן אדם הזה בלי האוזניים הוא כנראה היה ככה, וזה כשקרתו לו את זה. זה פתאום לעשות את המהלך הזה של השואה קמה לך מול העיניים. אבל גם בעצם זה שוב חיזק את העובדה שיש סיפור אחד לשואה. זאת אומרת, יש עוד ניצולי שואה שנראים שלמים ויפים כמו סבתא שלי, אבל מה קורה בפנים?
עיקר הטראומה שאימא שלי מספרת עליה, עם כל המוות שרווח שם, והטראומה הגדולה שליוותה אותה, הייתה גילוח שערות ראשה. את זה אני ממש זוכרת, גם בילדות, בנערות, שהחלטתי להסתפר עם תספורת קצת, פנקיסטית קצרה, היא פשוט לקחה את זה קשה מאוד, ואז לא הבנתי מה הסיפור. ידעתי שגילחו אותה במחנה, גם אז, אבל איכשהו לא עשיתי שום חיבור עם זה. ויכול להיות שזה פן הישרדותי, אם אני נשאלת למשל איך חוויתי את הדבר. אז הנה, יש דברים שלא הייתי ערה אליהם בכלל, כי רציתי לחוות את החיים שלי בצורה אחרת אולי, אז לא התייחסתי לשיער שהטריד את אמא שלי למשל.
התפיסה כי מזרחים הם חלק מסיפור השואה באופן ישיר התפתחה בשלב מאוחר יחסית בהיסטוריה הישראלית. עד לאותה עת, בפני בני עדות המזרח ניצבו שתי אפשרויות עיקריות: לראות עצמם כחלק מסיפור השואה כישראלים, או להתנתק ממנו בטענה שהוא לא שלהם.
השואה היא עומדת במרכז הישראליות, עדיין. בגלל שגדלתי בפריפריה הצפונית, בשלומי ובמעלות, התחושה הזאת של שוליות כזאת, אם אתה לא חלק מהסיפור, אני נורא מבינה אותה. אני זוכרת שראיתי את הפרק הזה בזגור אימפריה, עם יום השואה והצפירה, והוא לא עומד, זה לא החג שלנו, למה הם עומדים בספינה שלנו, ספינת אגוז הוא דיבר.
נו מה, אתם חרשים? יש צפירה, תעמדו.
זה לא המשפחה שלי שמתה, אני לא עומד.
זה העם שלך, תעמוד.
זה לא העם שלי. העם שלי הגיע לארץ הזאת מאושר, ארמונות ופאר, והם הרסו לנו את החיים. באמת סליחה שלא הרגו גם אותנו. לא עומד.
ונורא קל לעמוד מול הפרק הזה שכתב מאור זגורי, ולהזדעזע ולהגיד, אלו, מה אתה עושה? אבל זה כרוך אחד בשני, זאת אומרת, אם אתה נעדר מתוכנית הלימודים, אם אתה לא חלק מהדבר שמכונן אותנו, זהו, זאת הפריפריה. אז אתה ישראל השנייה, או איך שאתה לא תרצה לקרוא לזה. אז אתה יודע שאתה מקום שני, אתה משני, אתה אחר, אתה שוליים.
אני חושב שהסיפור בעצם של היחס של מזרחיים, איזושהי תפיסה של המזרחיים, כי השואה כסיפור לא שלהם, או הסיפור שלכם, האשכנזים, היא דורשת פרשנות. כלומר, מצד אחד אפשר להסתכל עליה גם כעניין דורי. כלומר, הדור המבוגר, מכיוון שהדירו אותו מסיפור השואה, אז הוא רואה בו כסיפור לא שלהם. מצד שני, אפשר גם להסתכל על השייכות לשואה ככן דבר שקיים בכל זמן נתון בקרב קבוצות מזרחיות שרואות את הסיפור הזה כסיפור שלהן, ויש כאלה שלא רואות את זה כסיפור שלהן. וגם פה מאוד מעניין לנסות להבין למה. האם באמת הם לא מצליחים לראות את הסיפור הזה שלהם כי הוא לא שלהם, או אולי כי הם מודרים מהסיפור הזה, אולי כי הם לא מרגישים מספיק ישראלים כדי להיות חלק ממנו.
הצפת הסיפורים המזרחיים בשואה ובמלחמת העולם השנייה הביאה לשינוי מסוים במשוואה. המושג הזה, שואה, נהיה דבר שאפשר למצוא לו קשר מבית, ולא רק בבתי השכנים האשכנזים.
פשוט יום אחד, מתישהו, באמצע החיים, בתקופה שכבר הייתי ממש אישה בוגרת, גיליתי לתדהמתי שיש לי גם קשר משפחתי לשואה. משהו שבעצם עד אותו זמן היה ממש מופרך, משולל מהיסוד, לא הגיוני, הזוי. סבתא שלי יום אחד היא פשוט אומרת שאחים שלה היו במחנות עבודה. עכשיו, אני זוכרת ששמעתי את זה, והמשכנו מיד, היא המשיכה מיד הלאה, ואנחנו המשכנו מיד הלאה. זה היה כמו איזה רגע כזה שהגיע מעולם אחר, וכמו שהוא פתאום יבהב, ככה הוא התפייד ונעלם, וזהו. ואז בפעם אחרת שפגשתי אותה, ואני חושבת שכברה כמעט שנה בין שני האירועים האלה, שאלתי אותה למה התכוונה. ואז היא סיפרה לי שלקחו אותם לעבוד. הגרמנים. אמרתי לה, מה זאת אומרת לגרמנים? היו גרמנים בטוניס? היא הסתכלה עליי כאילו נחתתי מהערך, אמרה לי, כן. מה? היו לנו גרמנים במלחמה. זה היה רגע לא נעים לנכדה מול סבתא שלה, כי זה רגע שבו את עומדת מול האישה הגדולה הזאת שסבתא שלך בשבילך, ואת חושבת לעצמך, אוקיי, הזקנה הזאת קצת הזויה. אני אומרת את זה בחיוך עכשיו, אבל זאת אמירה מאוד מאוד קשה. מאותו הרגע שהבנתי שגם ליהודי צפון אפריקה, ובפרט ליהודי טוניסיה, יש סיפור שואה? קשה, כבד, מצמרר. הבנתי שבעצם מישהו הוציא אותי מהסיפור. פתאום זה שם את כל מה שאני יודעת על השואה ועל הקשר שלי אל השואה, שם את זה בסימן שאלה. זה היה בשבילי רגע מאוד מאוד קשה להבין שכל מה שאני לומדת, כל מה שאני יודעת, אלה דברים שנבחרו. מישהו בחר אותם בפינצטה, והוא בחר לא ללמד את השאר. לא יכולתי להעלות על הדעת שמתקיים סיפור מקביל. זה לא יכול לחזור להיות מה שזה היה בשבילי קודם, השואה.
לצד רגעים של גילוי הקשר המזרחי למורות השואה, יש בקרב בני עדות המזרח גם מי שהקשר הזה היה ברור לו כבר מילדות.
אמא שלי תמיד הרגישה ניצולת שואה, אף פעם לא פקפקה בזה, תמיד הציגה את הדבר כמו שהוא, בלי לנסיון להשוות למישהו אחר, פשוט לספר את הדברים שלה, ויכול להיות שגם משם אני מרגישה את הצורך הזה, לספר את הדברים. אף אחד לא יגיד לי מה היה או לא היה, מבחינתי חשוב לי להגיד מה אני שמעתי שהיה, חשוב לי להקשיב למה שהיה, ולספר את זה כמו שזה. ובכל זאת, מעולם, מעולם לא אמרתי שאני דור שני, גם לא נחשדתי, כי שם המשפחה הוא מסיקה, וממש לא היה שום חשד שאני מסתירה משהו, ולא הגדרתי את עצמי כדור שני. גם היום כשאני אומרת דור שני, אני מן הסתם מוגדרת כך, אבל אני, זה לא משהו שמלווה אותי באופן של הגדרה, שאני משתמשת בה, כמו שאני יודעת שאימא שלי הייתה שם.
סבי יצחק ביאר חווה את השינוי בארץ בין התביעה לא לספר ולא לדבר על זה בשנות ה-50 וה-60, וכשנולדו הנכדים אז משהו השתנה, והיה לו מאוד משמעותי לספר את זה. הוא מאוד עסק במה הזיכרון שלו ואיך הזיכרון שלו יעבור ומי יזכור את הדברים האלו שקרו לו. סבי עזרא גחטן מעיראק נפטר כשהייתי בן 8, אז יש לי זיכרונות ממנו, אין לי זיכרונות של סיפורים מהסוג הזה על הפרהוד. וסבתי עליזה אז באמת דיברה על החיים בעיראק, לא על האסון. או שזה היה טראומטי והיא הניחה את זה בצד, או שזה לא היה רגע דרמטי בחיים שלה, או שזה היה גם סוג של לקבל דווקא על זה את השתיקה הישראלית ביחס לעבר המזרחי.
אני חושב שברגע שמצד אחד יש איזשהו סיפור מאוד גדול, שהוא כרגע הסיפור ששומעים אותו, אז אתה לא יכול בעצם להשמיע סיפור אחר שהוא לא מספיק גדול כמו הסיפור הזה. עכשיו, לי זה ברור, אבל גם זה ברור מתוך מחקרים היסטוריים של פרופסור חנה יבלונקה, שכתבה ספר על המזרחים והשואה, ובו היא מדברת על זה שבשנות ה-50 ובשנות ה-60, מי שהובילו את הסיפור של כתיבת השואה והייצוג המוזיאלי שלו והייצוג התרבותי, אלה היו ניצולי שואה מאירופה. והסיפור שהם רצו להנחיל זה את הסיפור הזה. מבחינתם, אולי הם גם לא יכלו לשמוע על סיפורים נוספים. צריך לזכור שגם הם עצמם היו ניצולי שואה שבאו והשמיעו את הסיפור שלהם. כלומר, היום במחקר תרבות אנחנו קוראים להם שומרי סף, שהם באו ואמרו לנו איזה סיפור אנחנו שומעים ואיזה סיפור אנחנו לא נשמע. איזה ייצוג יקבל במוזיאון יד ושם, לאיזה קהילות, ואיזה קהילות לא יקבלו ייצוג. אנחנו יכולים לראות את זה דרך מה שלימדו גם במערכות החינוך, על חוסר הייצוג של תקופת המלחמה והשואה בצפון אפריקה. אפשר להסתכל גם על הספרות והשירה העברית, ולראות שאין ייצוג עד שנות ה-90. אפשר להסתכל על הטלוויזיה והקולנוע הישראלי, ולראות שעד ראשית שנות ה-2000 אין ייצוג למלחמת העולם השנייה והשואה בצפון אפריקה. ורק בעשור השני של המאה ה-21, כלומר רק בשנת בערך 2015, אנחנו נראה לראשונה ייצוג בתיאטרון הישראלי שעוסק במלחמת העולם השנייה בצפון אפריקה. שימי לב, אני מדבר סך הכל על לפני 5 שנים בערך. אבל כל ההצגות תיאטרון שעלו עד היום בישראל הם עלו בתיאטראות פרינג'. בתיאטראות שוליים. ובעיניי זה אומר המון. זה אומר שעדיין, לפחות בשדה של תיאטרון, הסיפור של השואה נמצא בשוליים. כאשר תיאטרון הבימה או הקאמרי יעלו מחזה שעוסק בליבו במלחמת העולם השנייה והשואה בצפון אפריקה, אז נוכל לבוא ולומר שלפחות במבט אל שדה התיאטרון, מלחמת העולם השנייה והשואה בצפון אפריקה הגיעו למרכז הישראלי.
הסיבות שבעצם אנחנו לא שמענו מספיק על התקופה, זה גם מהסיפור הזה שאימא שלי למשל אמרה, רצינו להמשיך את החיים, רצינו להתקדם, ועוד מרואיינים נוספים שאמרו את זה. אז לא כל כך מצאו לנכון לדבר על זה. שנית, היו אנשים שהושתקו. זה ידוע שבמשפט אייכמן אנשים ניסו לדבר ואמרו להם שזה לא סיפור שואה, אנשים מצפון אפריקה. היו כאלה שפחדו כי כל הזמן זה היה בר השוואה לסיפור הגדול והנורא, וזה מה שאני מרגישה פספוס, לא להקשיב למה שקרה בעוד מקומות, בגלל שיש איזשהו מדד סבל היררכי. גם ברגע שאנשים ניגשים ומספרים והם נעדפים מבחינת ההכרה והפיצוי, אז הוא גם עוד סיבה להמשיך הלאה. עוד סיבה שהייתה זה שמיד אחרי הם חוו את הפרעות בלוב, במים, 45-48, וזה היה סיפור טראומטי מאוד גדול עבורם, אז לפעמים היה גם בלבול בפרטים שהוא עברו, שזה גם גורם לפיקפוק להגיד האם הם מדברים על השואה, האם הם מדברים על הפרעות, הם באמת היו צריכים הדרכה כיצד לספר ועל מה לספר, כי זה גרם גם לשלילה של הדברים. ובעיקר באמת המקום הזה שאתה חושב שאולי לא יהיה מי שיקשיב, כי יש משהו בוער יותר. עכשיו הזמן שלכם עדיין לא הגיע ואולי הוא גם לא יגיע, כי יש משהו יותר חשוב.
אבל השתיקה באשר להתמודדות בני עדות המזרח עם מאורעות מלחמת העולם השנייה לא רק נכפתה עליהם, היא גם באה מהם.
אף פעם לא ניהלנו דיאלוג פתוח ומעמיק על החוויות של סבתא שלי משנות הכיבוש הנאצי. גם כשהיא הזכירה את אחים שלה ושהיו במחנות עבודה, וזה היה נורא גבי. כל הזמן עולה לי בראש תנועת יד שלה כזאת, שזה מין תנועת ביטול כזאת. ממש, כאילו כבדרך אגב כזה. זה מאוד כואב. אנחנו לא באמת יודעים מה היה שם, מה קרה להם. וזה שילוב של כמה דברים, העובדה שלא דיברנו ככה פתוח על זה, זה גם אופי, האופי שלה. זה גם בעצם עשרות על עשרות שנים של השתקה, של שתיקה טוטלית, אז מה פתאום לפתוח ולהוציא ככה הכל? וזה גם לא בא ממני. קיבלתי את המידע הזה בהלם, וגם אני שתקתי כמה זמן. וגם הכתיבה היא באה אחרי כמה שנים טובות שכבר סבתא שלי לא הייתה בחיים.
אתה יודע, אחד הדברים גם שבעצם מאוד מטרידים אותי כחוקר, זה שלא שאלתי את הסבים והסבתות שלי על חוויית המלחמה בצפון אפריקה. כי ההורים שלי נולדו עם סיום המלחמה, אבל כנער בשנות ה-80 בבית שאן לא חשבתי על האפשרות שיש סיפור מזרחי, שאפשר לשאול לסבא וסבתא, מה היה אצלכם בצפון אפריקה? ורק בשנים האחרונות אני שואל את ההורים שלי, מה היה בצפון אפריקה ומה אבא ואימא שלכם סיפרו לכם? וזה מאוד קשה להוציא סיפורים כאלה. אין לי זיכרונות לצערי, משפחתיים, שברור לי שאם הייתי יודע לעצור אותם בזמן, אני, דרך אגב באופן אישי, אבל גם החברה הישראלית, היינו יודעים יותר. כי ברור לי שגם אם הייתי שואל את סבתא שלי ממרוקו על החוויה שלה כאישה מבוגרת בפז תחת מלחמה, היא הייתה מספרת לי המון. אבל זה לא בא מהם, כי הם לא יכלו לספר את הסיפור הזה בתוך המציאות הישראלית. הם היו עסוקים גם בדברים אחרים שקשורים לחיים בארץ ישראל, לבניית החיים החדשים. צריך לזכור שיהודי ארצות האסלאם ויהודי צפון אפריקה, מלבד הטראומה של המלחמה, הם חוו לאחר מכן טראומה נוספת. הטראומה של הגירה לארץ חדשה. והטראומה של הגירה לארץ חדשה, אני חושב שלפעמים היא הייתה קשה יותר מהטראומה של המלחמה עבורם. מכיוון שההגעה למדינת ישראל, היא הייתה כרוכה בטראומה של שפה חדשה, של מציאה של עבודה חדשה, של לפעמים אובדן המעמד שלך כהורה אל מול הילדים. אבל הדבר הנוסף והמשמעותי זה שיהודי צפון אפריקה כולם הושבו בפריפריה הישראלית, וכך נותקו בעצם מהמרכז הישראלי. הניתוק הזה הוא גם היה ניתוק אינטלקטואלי ותרבותי, אבל גם ניתוק כלכלי, כלומר האפשרויות הכלכליות שעמדו בפניהם שם הן היו מעטות, ולכן נוצר מצב שלא היה את הפנאי גם לספר את הסיפור הזה. אנשים היו צריכים לעבוד.
אחרי שנים של שתיקה והשתקה, הגיבורים שלנו מחליטים לחקור, לכתוב, ליצור ולצלול פנימה אל סיפור השואה הביתי והקהילתי שלהם. נווה ברזני בוחרת לשלב בין כובע אומנית לכובע של חוקרת, ופוצחת במסע בעקבות חוויית השואה של קהילת יהודי לוב בתקופת המלחמה.
בעבודת גמר של המדרשה לאומנות בתואר השני ב-2009, הייתי צריכה לבחור נושא, וכשהמנחה שלי שאלה איזה נושא מעניין אותי, אמרתי לה השואה, אבל כבר כתבו על זה הכל. בכלל לא עבר לי בראש שאימא שלי, אני יכולה להתחיל משם אולי. ואז היא שאלה אותי למה זה נוגע בי ככה, וסיפרתי על אימא שלי. היא אמרה למה שלא תחקרי את זה. אז איכשהו נראה לי הגיוני פתאום, ואז בעצם ניגשתי לראיין את אימא שלי, וממש מיד אחרי ראיינתי כבר אנשים נוספים ממרכז המורשת, ובעצם הסיפור של אימא שלי הפתיע אותי מאוד. זה לא איזשהו משהו שציפיתי, ומהרגע שאני זוכרת את אימא שלי, היא מחוברת למצלמה, ואיכשהו כשידעתי שאני צריכה לגשת אליה ולשוחח איתה על נושא כזה, חשוב מאוד שאני אגיע עם הכלי שממש מחובר אליה, ואני באמת חיפשתי אז את התצלומים שמתקשרים למחנה ג'אדו, ומצאתי את התצלום היחיד שמצאתי, והתחילה לראות בתצלום דברים שכמובן אין ביכולת של אף אדם אחר לראות, ומיד היא אמרה שהיו שם חיי גיהנום, אחר כך היא נזכרה בכך שהסבתא שלה מתה במחנה, שזה ממש רק באמצעות התצלום גרם לזיכרון הזה להתעורר. בשיחה על כך שאני רוצה לראיין, היא כבר אמרה ששלוש אחיות מתו במחנה, לולו, ליזה וויולט, ולפני התצלום, כששאלתי אותה, ממה מתו האחיות שלך? הן מתו ברעב, אז היא אמרה, לא, מה פתאום, מצבנו היה טוב, שזה ידוע, מבחינה היסטורית שהמצב לא היה טוב, וברגע שהיא ראיתה את התצלום, היא פתאום אמרה משהו אחר לגמרי. קברו בנות שם, מצב הכי גרוע שיכול להיות. זה ממש משפט שאני זוכרת, כי אני אומרת אותו בהרבה הרצאות. ולפני כן זה היה, הן מתו כמו שהילדים מתים לפעמים. זה המשפט ששמעתי לפני שהיא הביטה בתצלום.
ברזני עצמה עברה אף היא תהליך במחקר שביצעה, באופן שהיא מנסה לפענח את החוויה הלובית במלחמת העולם השנייה.
אי אפשר להתכחש לכך שכאשר אנחנו מדברים על השואה, אז הרבה פעמים אנחנו יוצאים מנקודת המבט של יהדות אירופה בשואה. וכשחיפשתי דימויים חזותיים בשביל לפנות למרואיינים, אז כשגיליתי איזה דימויים חזותיים קיימים, קצת התאכזבתי, כי נניח יש תצלום של מחנה ג'אדו, שנראה כמו שמורה הררית, משהו מאוד הכי בנאלי שאפשר, ושם זה מחנה שאימא שלי הייתה, וזה המחנה שעשה את הטראומה הכי גדולה בחיים שלה, ואני אמנם לא ציפיתי למצוא את המחברת של אנה פרנק, אבל חשבתי שיש איזושהי מקבילה לובית לדבר הזה, ולא, יש את התצלום ההררי הזה של מחנה ג'אדו, ומשם אני צריכה להבין מה היה שם בעצם. אז כשראיתי את התצלום, הבנתי שיש לי דרך מאוד ארוכה לעשות, וזה לא יהיה אירופאי בכלל. וגם כשהתחלתי להקשיב לסיפורים, אז באמת ראיתי שזה לא צריך להיות דומה, והתנתקתי לאט לאט. אני לא מוצא צורך להשוות כרגע.
רחל גט סלומון החליטה להתחקות אחר השורשים שלה, הנטועים בתוניסיה, באמצעות כתיבת הרומן ללכת למקום אחר, המתרחש בעיר הבירה תוניס בימי המלחמה.
זאת הייתה כתיבה מסעירה ממש, כי זה היה בעצם ללכת אל אזור שתוק, גם חברתית ותרבותית פה באקלים הישראלי, אבל גם שתוק בהקשר המשפחתי שלי. זה השתלט עליי, הסיפור הזה, זה טריף אותי. דווקא העניין הזה שהוא נעדר, דווקא העניין הזה שלא דיברתי עם סבתא שלי, זה משהו שהיה בא לי לעשות, להפוך אותו להיות שלי.
זה גם משהו שהיה לי כיף בסופו של דבר בכתיבה, כי יש כל כך הרבה חוסרים. בעצם סיפור שהוא לקונה אחת גדולה, אין אותו, הוא לא קיים. יש רסיסים, יש שברים, יש משפטים. ישבתי עם כל מה שיכולתי להשיג בעניין, הזמנתי ספרים שהם נדירים, כאילו היה מאוד מאוד קשה להשיג מידע, ואז בשום שלב אמרתי לעצמי, אוקיי, אז תעצרי. ויכולתי בעצם לשבת ולדמיין המון.
דוד גאג' מצף הוא מפגש מרגש בין אירועי השואה ומלחמת העולם השנייה לקהילת יהודי מרוקו, שממנה עלתה משפחתו, כזה שהפתיע אותו במיוחד.
בשנת 1943 ובשנת 1945, אותם יהודים במרוקו ובתוניסיה ובאלג'יריה ובלוב, כותבים יצירות שבו הם מתארים את החיים באירופה מתוך כאב ומתוך סולידריות אמיתית. פגשתי אותן כאשר עסקתי במחקר המרכזי שלי שעסק בתרבות העברית במרוקו. פתאום ראיתי שיהודים במרוקו בתקופת המלחמה ועם סיום המלחמה כתבו יצירות בעברית ובערבית יהודית, והיצירות האלה ריתקו אותי, קודם כל בגלל הסיפור שהם מביאים. דבר נוסף זה בגלל הנרטיב שהם מביאים. כלומר, קודם כל הסיפור הוא סיפור המלחמה. הוא סיפור המלחמה, והיהודים מספרים גם את סיפור המלחמה שמתרחשת באירופה, אבל גם את הסיפור המלחמה המקומי שלהם. אבל הדבר שממש היה מרתק זה שיהודי צפון אפריקה כן היו בחרדה, וזה דבר שכן למדתי דרך אותן יצירות. יכולתי לראות את החרדה של אותם יהודים מגורלם, כי הם ידעו בשלב כלשהו מה קורה לאחיהם באירופה, ולכן הם גם מתארים ביצירות הללו את החשש שלהם לגורלם שלהם. ומצד שני, אנחנו רואים גם את השמחה ברגע שנוחתים האמריקאים בצפון אפריקה בנובמבר 1942.
ואירועי השואה, או יותר נכון, השפעותיהם, מצאו את דרכם גם אל שיריו של אלמוג בהר.
דיברתי על סבי שגדל בברלין, אז אני אקרא את השיר בשם סבי. סבי לא מת כדי לעבור לעולם אחר. הוא לא חלם אף פעם שיפגוש שוב את יקיריו המומתים על גדות נהרות גן העדן, ויזכה לשמוע מאיזה קרמטוריום עלו גופיהם כעשן השמיימה, או לאיזה קבר אחים נזרקו ערומים אולי חיים. הוא לא האמין בגיהנום של העולם הבא, אחרי שחזה בגיהנום שבעולם הזה. תחייה למתים ואחרית לימים היו זרים לו, והוא חי בעולם הזה, האמין בחיי העולם הזה, ושמר עיניים פקוחות כדי לראות. סבי, שיבשת שלמה קמה עליו להמיתו, הוסיף לחיות. הוא מת ונקבר ביבשת אחרת. את דמעותיו שמר לעת זקנה. אז היה צף כאב יתמותו מהוריו שלא ראה מאז שהיה בן 22. סבי לא האמין בתפילות. תפילות יהודיות חשב נכתבות בלשון רבים, והוא היה יחיד שנותר ממשפחה גדולה, וגם אני יחיד. הוא לא ביקש שילדיו ישבו עליו שבעה מתוקף הלכה עתיקה שכבר לא האמין בה, ולא רצה שנתפלל בעבורו, ועל כן אנחנו מתפללים בעבורנו. סבי חי עד שעשה גינות וערוגות בכל העולמות. הוא לקח פרחים מזרעי האפשר ושתל אותם באדמת הקיים. רוצה ליבי לומר, הוא לקח פרחים מן העבר ושתל אותם בתוך העתיד, אולי בתוך עתידי. בידיו של סבא גם סלט פירות היה מעשה אומנות, על כן הרבה תותים, אגוזים, תפוחים. אני חושב שמהשיר עולה שהשילוב, למזלי, שסבי מצד אחד שיתף בדברים מאוד קשים, מצד שני הייתה לו אמונה חזקה בחיים, אז זה ככה עזר מול המנגנון הטראומטי של מערכת החינוך. כלומר, להצליח להיות נוכח גם הסבל והאובדן והיתמות בשואה, וגם מול החיים שאחרי.
בתהליך יצירתם, כתיבתם ומחקרם, התבהרו לגיבורינו המניעים לשאיפתם של בני עדות המזרח להיכלל גם הם בסיפור השואה.
אני חושב שהניסיון להעמיד את הפרהוד כחלק מן השואה, הוא בא מתוך גורמים ממסדיים בקהילה. כלומר, שהבינו שזה שטר הכניסה אל החברה הישראלית, כלומר, גם ההצבעה על הסבל ועל שותפות באירוע הסבל הגדול ביותר, ולכן גם התנהל מאבק על ההכרה בזה. זה לא היה דבר פשוט, כלומר מלכתחילה הממסד בארץ לא רצה להכיר בזה.
אי אפשר לשכוח את הפיצוי שהוא גם תגמול כספי, אי אפשר לשכוח שההכרה היא גם תגמול כספי. זה דבר ש... ממש נלחמים בשביל להשיג אותו, ממלאים תפסים ודוחים אותך, ואחר כך שוב מקבלים אותך. אי אפשר להיות תמימים ולחשוב שאנחנו רק רוצים להשמיע את הסיפור שלנו.
כספי השילומים בשנות ה-50 יצאו ממש מעמד בינוני חדש של ניצולי השואה בישראל, וגם ניסיונות שהיו של יהודי לוב לא צלחו בשנות ה-50 וה-60, אלא רק בשנות ה-90 וה-2000, החלו להתקבל כספי שילומים ליהודים מצפון אפריקה. אך כספי השילומים ליהודי צפון אפריקה לא היו רק קטנים, אלא הם גם היו לא בזמן הנכון. זה שהם הגיעו בשנות ה-2000, חלק גדול מאותם יהודים שחיו באותה תקופה בצפון אפריקה כבר נפטרו. והמשמעות הכלכלית אפשר לראות אותה עד היום בחברה הישראלית, לראות בעצם את המעמדות שנוצרו בעקבות זה. כשאני כבר נולדתי, המציאות הייתה שלא היו אשכנזים בבית שאן. כלומר, כספי השילומים אפשרו להם לצאת מבית שאן למרכז הארץ. יש לנו איזושהי טראומה שגם היא אפשר להסתכל עליה כאיזושהי טראומה ישראלית, שכמובן המשמעות שלה היא קיימת עד היום, כי ההשפעות הכלכליות שהחלו בשנות ה-50, ברור שהם יצרו דפוסים חיוביים לצד אחד בחברה הישראלית ולצד אחר, בעצם שלא קיבל אותם, זה שימר איזשהו מעמד.
אבל לדעת בהר, הדחף להשתתף בסיפור השואה מביא לא פעם להבנה לא נכונה של ההיסטוריה המזרחית, כמו במגמה לסווג את אירועי הפרהוד כחלק מאירועי השואה.
אני מרגיש שבאיזשהו מובן זאת טעות מבחינתנו. גם הכפפה אל הנרטיב של מספרים מהחיים בגולה, רק את הסבל, ולא את החיים ולא את התרבות, וגם איזה סוג של קנאת שואה, כלומר אם כדי להיכנס לתוך הסיפור הישראלי, אז צריך לספר סיפור במימדים שואתיים, או להסביר איך הוא קשור היסטורית, אז צריך למקד את כל המאמץ בזה. ואני חושב שזה חוטא להיסטוריה של עצמנו, בהקשר לדוגמה של הפרהוד. ודאי שיש לו קשר עם ההסתה של השגריר הגרמני, אבל יש לו קשר גם לסיטואציה הקולוניאלית ולחילופי המשטר בתוך עיראק. יש לו קשר באמת גם לחד פעמיות שלו, כלומר של לשים אותו בתוך הקונטקסט של יהודי עיראק ולהבין שהוא רגע יוצא דופן. כשרוצים לדבר על 1,000 שנים בקהילה, על 2,000 שנים בקהילה, זאת לא נקודת ההתחלה ולא נקודת הסוף. ומרגע שהופכים את זה לנקודת התחלה או סוף או מרכז, אז מוחקים את העיקר.
החברה הישראלית בעיניי היא עדיין תופסת בעצם את השואה כאירוע אירופי. אני גם תופס את השואה כאירוע אירופי. את השואה במובן הזה של רצח עם שנעשה באופן סיסטמטי. את כל ההתרחשות הזו של רצח העם ההמוני שהתרחש באירופה, הוא לא התרחש בצפון אפריקה. אז במובן הזה אני לא רואה את צפון אפריקה כקהילות שחוו את השואה, אבל אני גם לא ממעיט במה שהם חוו. אני לא ממעיט בזה שיהודים באלג'יריה, שמ-1870 הם היו אזרחים צרפתים, פתאום בתקופת המלחמה הם מאבדים את האזרחות הצרפתית שלהם, והמשמעות היא עצומה. היום אנחנו יכולים בהינף יד לבוא ולהגיד הם לא חוו השמדה, אבל אותם אנשים ביום אחד איבדו את מקומות העבודה. ביום אחד הם לא יכלו ללכת יותר לבתי ספר צרפתיים, וכל הקהילה היהודית באלג'יריה למדה בבתי ספר צרפתיים. אנחנו לא יכולים לחשוב על, כי, על היהודים בלוב, שפתאום לוקחים אותם בעל כורחם ומובילים אותם באוניות לאירופה. או יהודים שלוקחים אותם למחנה ג'אדו, או יהודים בתוניסיה שפתאום מתבקשים על ידי האס-אס שמגיע לעיר טוניס, הם נדרשים להוציא את כל הזהב שלהם מהבתים ולתת אותו לאותם חיילים נאצים, והם פשוט מאבדים את כל הרכוש שלהם. ולא רק יהודי טוניס, אלא גם ערים נוספות בתוניסיה. אז אנחנו רואים שהיו חוויות, ואני כמובן נותן דוגמאות אחדות מתוך חוויות, שהן היו חוויות טראומטיות עבור אותם יהודים שם.
עדיין כשאני מדברת, הרבה פעמים אני, כשאני נשאלת שאלות, אני מרגישה שרוצים לשאול אותי בהתאמה למה שקרה באירופה. זאת אומרת, אני ממש מספרת את הסיפור בלוב בלי לעשות שום השוואה לכלום, ובסוף בשאלות הרבה פעמים ייקחו אותי לשם ויגידו לי, אבל היו תאי גזים או לא היו תאי גזים? אז אנשים מתים גם בלי תאי גזים, מספיק שירעיבו אותם ושיהיו מגפות, אז תמיד יש את השאלות האלה. זה תמיד משהו שדרכו ימדדו את הסיפור של יהודי צפון אפריקה. אבל אני אגיד באופן כן, שלפעמים כשאני חושבת על איזושהי הרצאה שקשורה ליום השואה לאיזשהו מקום מסוים, אני אבחר בסיפורים שיכולים לתת מענה לסבל רב עוצמה. כי אני יודעת שאני מגיעה לדבר עם אנשים שמדברים על מקומות מסוימים ששומעים תיאורי זוועה. אז לפעמים אני מודה, ואולי זה לא בסדר, אני חושבת איזה מרואיין יכול להיות מקביל.
כן שואת יהודי צפון אפריקה, לא שואת יהודי צפון אפריקה. אני לא אוהבת לסחור במונח שואה כאיזה מין נדלן. דבר שכן קרה בחברה הישראלית, והשואה היא כן נדלן של קבוצה מסוימת. זה לא מעניין אותי להוכיח כלום לאף אחד. זה הסיפור, והוא סיפור שלי. אבל כמו שהוא סיפור שלי, הוא גם סיפור שלך. ואם אתה לא רוצה לקבל אותו, אז אתה אדם שמסתובב עם איזה גאפ כזה, לגבי מישהו, לגבי הסיפור השלם.
לעומת הצורך להוכיח או תגובת הפיקפוק בסיפור המזרחי בשואה, דוד גדג' מדגיש שמעבר לשינויים שאנחנו רואים בתרבות, בייצוג החוויה המזרחית בתקופת המלחמה, אנחנו רואים תמורות משמעותיות גם בהתייחסות של גורמי הממסד לכך.
בשנתיים האחרונות יד ושם העלו לראשונה קורס דיגיטלי על מלחמת העולם השנייה והשואה בצפון אפריקה. אני רואה בזה איזשהו מהלך מאוד משמעותי, שגם הנה הממסד, יד ושם, המוסד שמייצג את סיפור השואה, הוא מחליט להעלות מספר גדול של יחידות לימוד שכל אדם יכול להיכנס וללמוד על המלחמה בצפון אפריקה. יכול להיות גם שביד ושם הסיפור המרכזי סופר, ואפשר בשלב הזה גם להתחיל לספר את סיפורי הפריפריה של מלחמת העולם השנייה והשואה. גם רואים את השינוי לדוגמה בערב הזיכרון ליום השואה. בטקס המרכזי, שבו אנחנו כן רואים מדי כמה שנים ייצוג לניצולי שואה מצפון אפריקה, שבאים ומדליקים את המשואה ומספרים את הסיפור שלהם. זו לדוגמה נקודה מאוד משמעותית, כי טקס זה ממש רגע שבו החברה כולה יושבת סביב אותה נקודת זמן ומעמד ומגדירה את עצמה. ואם במשך עשרות שנים יהודי ארצות האסלאם לא ראו את עצמם, הם לא שמעו את הסיפור שלהם, אז בעשורים האחרונים אנחנו רואים שכן יש את השינוי הזה.
ומבחינת גדג', העדות החשובה ביותר לשינוי ביחס הציבור לסיפור המזרחי בשואה, הוא שלהבנייתו תורמים היום לא רק יוצרים וחוקרים בני עדות המזרח, אלא גורמים שונים בחברה.
אחד הדברים שאני מראה במחקר שעוסק בארבעה מחזות תיאטרון שעוסקים במלחמת העולם השנייה והשואה בצפון אפריקה, זה שהיוצרים של אותן ארבע הצגות הם לא מזרחיים, הם גם לא רק אשכנזים. ובעיניי זה איזושהי נקודת אור אני רואה בה מאוד משמעותית, שבעצם את הסיפור המזרחי של מלחמת העולם השנייה והשואה לא רק מזרחיים מספרים, אלא הוא מגיע כבר מדור שלישי של מזרחים ואשכנזים שרואים בו איזשהו סיפור, שהוא סיפור שלנו, של החברה הישראלית, שצריך לספר אותו.
אנו נמצאים כיום בעיצומו של תהליך ליצירת במה פתוחה, מזמינה ומקבלת של כלל החוויות, הכאבים, הרגשות והזיכרונות הנטועים בנו בעקבות האירוע הקשה שכונן אותנו, השואה. סיפורן של הקהילות היהודיות בצפון אפריקה ובמזרח התיכון בתקופת המלחמה הם רק חלק מאוסף שלם של סיפורים קהילתיים שעוד ממתינים להישמע, להיזכר, להעיר חלקים בעברנו ובעצמנו. גם היום, שנים לאחר ימי השואה, אנחנו עדיין מתמודדים עם הטראומה שהיא חתמה בנו. אך כדי לרפא את הפצעים, יחד כישראלים, עלינו בראש ובראשונה להכיר בהם ולהכיר אותם, את כולם, באופן כן ואמיתי.
אני רוצה שפשוט ידברו על הדברים כמו שהם, זה מה שמעניין אותי, לא לנסות לקמץ סבל ולא לנסות ליצור איזשהו מדרג שלפיו מותר לדבר ועליו מותר לדבר.
צריך לזכור שיש חלקים בחברה הישראלית אולי שהם לא חלק באמת מהסיפור הזה. אני חושב שהשאלה, ואני רק אעלה את זה כשאלה ולא אתן לזה תשובה, זה בעצם מה קורה עם יהודי אתיופיה בישראל? שכאשר סיפור השואה הוא כל כך סיפור מרכזי, והם בעצם לא חלק ממנו. אבל איך אנחנו יכולים להפוך את יוצאי אתיופיה בישראל, שהסיפור הזה הם ירגישו שהוא שייך להם כחלק מהעם היהודי, למרות שהם לא חוו אותו?
אם יש משהו לתקן, זה לשים במרכז את החיים ואת התרבות. ובעיניי מקומות שלא חוו את הטראומה, של השואה בהיקף הזה, הרבה יותר נכון לא להיכנס אל תוך הפוסט-טראומה הזאת דרך התרבות הישראלית והנוכחות של השואה, אלא דווקא להציע אפשרות נוספת, כלומר שגם יהודי אירופה יוכלו להיות במגע עם החיים ועם התרבות ועם ההיסטוריה שלהם מעבר לקטסטרופה של השואה.
אני רואה שהדור שלי מחפש את הסיפור, מחפש את השתוק, רוצה להוציא ממעמקי השכחה את הסיפורים ולהציף אותם ולהתעסק בהם ולבחון אותם מחדש. אנחנו בסטורי שלנו, כל אחד הוא בסטורי שלו, והסטוריז שלנו הם הדברים החשובים, הם מי שאנחנו. ואנחנו מוציאים את הסטוריז האלה, את הסיפורים שלנו אל העולם, והעולם אוהב את זה. העולם רוצה את הסיפור, רוצה את הסיפור שלי, רוצה את הסיפור שלך, רוצה את הסיפורים של כולנו.
תודה למשתתפי התוכנית. הדוקטור נאוה ברזני, רחל גט סלומון, הדוקטור דוד גדג' ואלמוג בהר. תודה למאיה גייר, עורכת שידורי יום השואה, לשקט וולפין ואוהד מנדלאוי על הביצוע הטכני, ולדוקטור אבשלום קור על הייעוץ הלשוני. תודה לאורז רטי, זיכרונו לברכה, איש גלי צהל, אשר תוכניתו, בלי השוואות, היוותה השראה לתוכנית זאת. ממני, בנימין כהן ג'ייקובס, תודה על ההזנה. Thank you.
Thank you.